שלום וברכה. אני חשבתי שאולי אנחנו נתחיל סדרה חדשה של שיעורים. ננסה לשנות את הנושא ונדבר על זוגיות. נעשה סדרה שלמה של השיעורים על זוגיות, שנתחיל מבחירת בן זוג, איך בוחרים, ואחר כך, אחרי שיעור אחד, שתיים בערך, נעבור לזוגיות עצמה, איך לפתור קונפליקטים במשפחה, איך לבנות מערכת יחסים טובה, ואולי אפילו אחר כך אנחנו גם נלמד קצת על חינוך ילדים. נראה כמה זמן שזה ייקח, אני עוד לא יודע כמה. אז היום זה יהיה שיעור על בחירת בן זוג, בן, בת זוג, ואלו ששת הסימנים של בן זוג מתאים. מה מתאים לנו? עם מי ואיך לבחור את בת זוג? אני מבין שלחלק, לרוב הנוכחים, השאלה הזאת היא כבר לא רלוונטית, ואתם כבר בחרתם, ברוך השם, יש עוד לא, אבל גם אלה שכבר בחרו, ברוך השם, ובנו את המשפחה, אתם תוכלו גם לעזור ברעיונות הללו גם לקרובים, חברים, אחים, ילדים, בסופו של דבר. אז העקרונות הללו הם אוניברסליים, לעניות דעתי. טוב. אז נתחיל מה שקודם לכל, כן? נתחיל מהתחלה, לפני ששת הסימנים עצמם של זוגיות, של בחירת בן זוג. נתחיל מזה שצריך לעצמך, לפני שאתם מתחילים את מהלך של חיפוש בן זוג, בת זוג, צריך קודם כל להחליט לעצמך מה אתם מחפשים, מה החלום שלכם. זאת אומרת, לא מה הפנטזיות שלכם, אלא מה אתה רוצה, מה בעצם. איזה סוג חיים אתה היית רוצה? אז זה חשוב שזה יהיה מוגדר, כי ברגע שזה לא מוגדר, זה כל דבר יכול להיות להפריע או להפך. אז אתם מגדירים לעצמכם. זה דבר אחד. דבר שני, צריך להתפטר מהסתכלות מיסטית על בחירת בן זוג. מה זה הסתכלות מיסטית? זה כמו שאנחנו יודעים בגמרא, במסכת סוטה, כתוב ש-40 יום לפני יצירת הוולד, יוצאת בת קול ואומרת, בן פלוני לבת פלוני, ממון פלוני לפלוני, כל זה, אז זה הכל כתוב כבר בשמיים, עם מי אתם תתחתנו. וזאת טעות לחשוב ככה, שזה נוגע לחיים שלכם. זה ודאי נכון מה שאמרו חז"ל, כי זה כך כתוב בגמרא. מזה אנחנו יודעים שזה ודאי נכון. אבל מה זה אומר שזה נכון? זה אומר שכל נשמה מגיעה לעולם, היא מגיעה בצורה של זוג. נשמה יורדת לעולם זוגית. כמו שנברא אדם הראשון, הוא נברא זוגי, לכתחילה. כמו שאומרת הגמרא במסכת עירובין, בדף י"ח, אבל זה גם במסכת ברכות, יש כמה פעמים, זה חוזר לעצמו המוטיב הזה. דו פרצופים ברא הוא אדם. הוא היה גם זכר, גם נקבה, הוא היה זוגי. אז ככה גם כל נשמה באה לעולם בצורה זוגית. זה לא אומר שאתם תפגשו את בת זוג שלכם. מה זה זוגית? זה אומר שהיא הכי 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 מתאימה לכם בבריאה. כולה. כאילו, היא לא תאום רוחני שלכם, היא יכולה להיות בדיוק הפוכה מכם, אבל היא זוג שלכם, כן? זה כמו שמוח. שני אונות של מוח הם הפוכים אחד מהשני. אונה שמאלית עוסקת בצד האחראית על צד האנליטי של, של התפקוד האדם, על חשיבה אבסטרקטית שלו. ואילו צד הימני של מוח, אחראי צד על אמוציות, על רגש של האדם, על דמיון שלו, על, על, על האסוציאציות שלו וכו'. כן, הם הפוכים, אבל הם בני זוג, הם כמו יחידה אחת. ככה זה כל נשמה, ככה מגיע לעולם. ו... לא כל אחד זוכה לפגוש דווקא, דווקא את המתאימה. לא. למה? בגלל אלף סיבות. זה, זה, זה החיים שלו, זה הבחירה החופשית שלך. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהוא, שהוא לא עובד על מידות, שהוא לא מתקן את עצמו, אז הוא לא יזכה לראות אותה. למה שצדיקה הזאת עכשיו תקבל את הפושטק הזה בגלל שהם ירדו בנשמה? לא. יש לה אישיות שלה, הכל, הכל, היא לא צריכה לסבול. אתה רוצה להיות ראוי לה, אז אתה עובד על מידות, מתקן, גם היא רוצה להיות ראויה לך, אז היא עובדת על מידות, ואז אתם נפגשים. אבל אם לא, אז לא. לאו דווקא. ועל זה, וודאי שזה לא אומר ש... ואימא, לא משנה מה יהיה, בסוף אתה תפגוש אותה, בסוף אתה תתחתן איתה. זה לא אומר, כמו שמסביר רמב״ם, שזאת... טעות לחשוב שהקדוש ברוך הוא גוזר על מישהו להתחתן עם מישהי, או להפך, כן, מישהי, מישהו. מסתכלו ממקור מספר אחד, אומר רמב״ם בשמונה פרקים, ככה, הרבה פעמים יטעו בני אדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו, שהוא מוכרח עליהם. כזיווג פלוני, או היות זה ממון בידו, וזה בלתי אמת. כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין, והיא קשירה לו, לקחה לו לפריה ולרבייה, והיא מצווה, והשם יתברך לא יגזור בעשיית המצווה. אבל כל פעולות האדם הבאות בבחירתו, בהן בלי ספק. ואם כן, מהו אומרם, הכל בידי שמיים, הרי כתוב ככה שהכל בידי שמיים, אמנם ירצו בו, ירצו, כן, יספרו פה הרצאה, עניינים הטבעיים אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון ביות ארוך או קצר, או רדת המטר או עצירה, זה, ירד גשם או לא, זה לא בידי אדם. זה בידי שמיים. או הפסד האוויר, או זיקותו וכיוצא בהם מכל מה שבעולם. זולת תנועות האדם ומנוחתו. הבחירות שמה שאתה עושה זה על אחריותך. כאילו, אל תתלה את זה בקדוש ברוך הוא שאתה בחרת בחירה לא טובה בזיווג שלך. זה לא קדוש ברוך הוא, זה אתה עשית. אז אנחנו מורידים את את השיקול הזה מהחשבון. הזוגיות טובה זה עיקרון, זוגיות טובה צריך ליצור. זאת אומרת, היא לא תבוא מעצמו. איך? אז השלב ראשון הוא חשוב מאוד, זה שזה עצם הבחירה. איך אתה בחרת? בחירה של בת זוג. בבחירת בת זוג ישנם שש מרכיבים, שיש סימנים שהזיווג הוא מתאים לכם. ואנחנו נעבור אחד אחד ונראה מה אנחנו נלמד מזה. נתחיל מסימן ראשון. סימן ראשון הוא נקרא נורמליות. היא צריכה להיות נורמלית. מה זה נורמלית? מה זה בחורה נורמלית? זה אומר שלא משהו יוצא דופן, לא משהו מוזר, לטוב או לרע. נגיד, בחורה שהיא יפה מדי, זה לא נורמלי. אם אומרים כאילו, היא יפה לא נורמלית, כן? אז אל תתחתנו איתה. זה לא טוב. בן אדם צריך להיות נורמלי. ואם היא צדיקה, יוצאת דופן, או צנועה יותר מדי, זה לא נורמלי. והיא לא מתאימה. נכון. נכון, נכון. אז היא תמצא מישהו שהוא גם יוצא דופן בתחום הזה, והם יתאימו אחד לשני. אבל לך, זה לא כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה אומר שאתה צריך להתחתן איתה. אנחנו עכשיו מחפשים, אומרים, משהו שהוא נורמלי. זה, הביטוי הזה בא מרב צבי יהודה, היה חוזר על האמירה הזאת, שאומר שהצדיק צריך להיות נורמלי. קודם כל, נורמלי. אני אומר את המילה הזאת, נורמלי. יש צדיקים, אני אומר, יש תלמידי חכמים גדולים, אבל הם לא נורמליים. הוא כזה שאי אפשר לדבר, הוא לא אינטראקטיבי, הוא לא נורמלי. למרות שהוא צדיק. אז הוא אומר, קודם כל, תלמיד חכם, צדיק, אדם הזה, צריך להיות נורמלי. אחר כך הוא יכול להיות קדוש. אחר כך הוא יכול. אבל אם הוא לא נורמלי, אז כל הדברים החיובים שיש לו, זה יכול להיות אפילו בבחינת חילול השם.
אתה יכול לתת אולי דוגמה לאיזה צדיק לא נורמלי שנוכל להבין?
כן. למשל, הוא לא מדבר עם אנשים.
לא, דוגמה למישהו ספציפי. גם במהלך הדורות מישהו שיכול להעיד עליו, להצביע על זה ככה. אם זה אפשרי, אם
ראש
הבקשה שלי לא...
כן, כן, לא, אני מבין מה אתה מתכוון. אני לא יודע להגיד לך עכשיו מישהו במהלך הדורות, אבל בחיים אני פגשתי אנשים שהוא צדיק, אדם טוב, הכל הכל. הוא פשוט חי בעולמו, הוא כל כולו בתוך החיים שלו, וכך הוא חי ואין לו... אין לו אינטראקציה עם בני אדם אחרים.
אני חושב ממש שזה לא באמת צדיק, כאילו זה צדיק על פרמות מידה מסוימות. כאילו זה, בוא נגיד, הוא לא צדיק על פי דבורי עולם, כאילו על פי עמות המידה האמיתית.
נכון, זה נקרא צדיק לא נורמלי. הנה, תסתכל מה אומר הרב צבי יהודה, תסתכל, מקור שתיים. אלוהים עשה את האדם ישר. וישרות בא זו, ישרות זו, מה זה ישרות? ישרות זו בא לידי ביטוי באהבה. שאתה יודע לאהוב אנשים, לאהוב את הבריות. אהבה היא בריאות, היא נורמליות. כל צדיק, חסיד, גדול, קדוש, קודם כל צריך להיות ישר. ישר בדברים שבן אדם לחברו. ישר, כלומר, נורמלי. כל צריך, צריך להיות ישר, נורמלי. על גבי זה אפשר לבנות צדקות כבהקדמת הנציב לבראשית. רב ציודה מביא פה את דבריו של נציב, שגם הוא שם מדבר, אומר שזה תנאי. יש אנשים שהם אנשים מיוחדים, מיליונים, וזה וזה, נכון, יופי. אז הם צריכים לחפש גם אנשים כאלה שככה, ככה יקלטו אותם. אבל אם אתה רוצה לבנות חיי משפחה נורמלית, אז צריך לחפש בחורה נורמלית. ואם היא, נגיד, מה זה צנועה לא נורמלית? נגיד, לא רגיל. היא הולכת עם, משהו שאימהות שלנו הולכו עם פנים גלויות. זה לא דבר שהוא דרישה של צניעות, אבל היא רוצה ללכת עם פנים מכוסות. זה פוסל אותה להתחתן? לא, זה לא. אבל היא צריכה למצוא מישהו שבשבילו היא מתאימה. אדם רגיל, עם בחורה כזאת, יהיה קשה לו לחיות. אם היא בתחום הזה לא נורמלית, אז לא כדאי להתחתן איתה. יש מדרש כזה על חנה הנביאה. אז היא מתפללת לקדוש ברוך הוא באלי, אם אתם זוכרים שם, אם מול אלי בשילה, והיא אומרת שהיא מבקשת שהשם ישלח לה בן שהוא מזרע אנשים. אז חזל אומרים, מה זה זרע אנשים? מי זה אנשים? אז יש כמה דעות. אחת הדעות אומרת שהוא לא יהיה, שהוא יהיה נורמלי, שהוא יהיה מובלע בין בני אדם. לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, לא כזה ולא כזה, ובסוף היא אומרת, לא חכם מדי ולא טיפש מדי. זה האידיאל של שמואל, שמואל הנביא שלנו, שמואל, אז אחד הדעות אומר שזה זרע אנשים, זה כמו משה ואהרון, ודעה אחרת לא, שזה הוא רגיל. תסתכלו אצלכם במקור 2 א', אומרת על זה, אומר המדרש, ונתת לעמתך זרע אנשים. שואל המדרש, מהי זרע אנשים? כמה דעות? אחת הדעות, רבנן אמרין, זרע שהוא מובלע בין האנשים. זאת אומרת, הוא לא בולט, לא יוצא דופן, לא מוזר. הוא נורמלי. לא ארוך ולא גוץ, לא אלם ולא חגר, לא אוחם ולא גיחוך, גיחור. גיחור זה פנים אדומות לגמרי, כן? האלם זה האלם, והאוחם בעצם זה כהאור. אבל אנחנו כולנו כהאור, אומר לא, אז אם פה מדובר, חזר מדברים על משהו יוצא דופן, משהו מאוד מאוד, מאוד מאוד יוצא דופן. וגיחור, גיחור זה פנים אדומות, או שערות אדומות. יש אנשים שהם ג'ינג'י מאוד, יש לי נכד, ג'ינג'י מאוד. אז מה? זהו, אי אפשר להתחתן איתו? ודאי שאפשר, אבל פה מדובר על משהו יוצא דופן, משהו שהוא לא רגיל. אז במקרה כזה, הוא אומר, לא, הוא רוצה בינוני, בינוני, מובלע בין אנשים. זה הקריטריון ראשון, שיהיה אדם רגיל. נורמלי. קריטריון שני, זה צריך להיות אדם אינטראקטיבי. מה זה אינטראקטיבי? זה אומר שהוא או היא מוכנים להתאים את עצמם אחד לשני במערכת יחסים. שהם מוכנים להשתנות אחד כלפי השני. כלומר, יש משהו שמפריע לו, מפריע לה, הם אומרים אחד, אומר, תשמע, לזה ככה אם אפשר, אם לא אכפת לך. ואם זה לא דברים עקרוניים, אם זה לא דברים שהם יסודות של האישיות, זה משהו כזה, טכני כזה, משהו זה. אז אם אדם לא מוכן לשנות, אז הוא לא אינטראקטיבי. נגיד, אולי דוגמה כזאת ש... נגיד שהם קובעים פגישה, והיא מאחרת באופן קבוע לפגישה הזאת, או שהוא מאחר באופן קבוע לפגישה הזאת. לא הרבה זמן, 10 דקות, 15 דקות, מאחרים. ואז אתה אומר לה, תשמעי, זה קשה לי וזה וזה, את מאחרת כל פעם, ואנחנו קובעים בחוץ, ובחוץ או שיורד גשם שם, או קר לי, או שחם מדי, חמסין, עינים, קשה כזה, אולי תנסי לדייק לבוא בדיוק בזמן. ואומרת, בטח, 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 אין בעיה, אין בעיה, וממשיכה לאחר. אז זה נקרא שהיא לא אינטראקטיבית. או היא אומרת, נה, מה שטויות, אתה שם לב לדברים כאלה. תדלג, תדלג. היא לא אינטראקטיבית. צריך להיות משהו שאתם מוכנים לעשות אחד בשביל השני, אם זה לא משהו שהוא מהותי לכם, משהו שהוא חשוב מאוד. זה דבר שני. דבר שלישי, היא צריכה להיות אידיאליסטית. מה זה אידיאליסטית? זה שאכפת לה מאנשים אחרים, לא אגואיסטית. שהאידיאל שלה זה לא לבנות חיי משפחה שלה פרטית, לבנות קן המשפחתי, אלא אכפת לה. היא מתנדבת שם באיזשהו התנדבות, או עוזרת לאיזה זוג זקנים, או שהיא שם מתמסרת למשהו, גם אם לא עושה את כל זה, אבל אכפת לה, היא יודעת, היא מבינה. זה דבר מאוד מאוד חשוב. כי אנשים אידיאליסטים גם יותר קל לחיות איתם. ומכולה רק היא עצמה, אז זה דבר שלישי. דבר רביעי, היא צריכה להיות בוגרת. מה הפירוש בוגרת? מה הפירוש אדם בוגר? פירושו של דבר, יש אולי כמה מרכיבים, נגיד. אחד מהם זה שיש לה, לא, לה, ניתוק מההורים. סיפרציה מההורים. מה זאת אומרת? זה אומר שהיא בן אדם אוטונומי. היא לא תלויה בדעות של אמא ואבא. וככה גם כמובן בחור כלפי בחורה. כן? אותו עיקרון. למשל, יש להם, נגיד, ההורים שלה הם דתיים לייט. והיא דתייה רצינית. והוא בחור רציני, היא רצינית, אבל ההורים שלה לייט או חילונים. ועכשיו הם מגיעים לבית של ההורים, וההורים רוצים להראות לנכדים שלהם טלוויזיה. או שהם רוצים לקחת ילדים אצלם הביתה לשישי שבת. או שהם רוצים לתת להם אוכל שהם בישלו וכו' וכו'. ואתם לא רוצים שילדים יראו טלוויזיה, לא רוצים שהם יאכלו אוכל של מבושל שם, או לא רוצים שהם ייתנו להם שם ממתקים וסוכריות וכל מיני דברים לא בריאים. אז היא אומרת, בחורה, אבל מה אני יכולה לעשות? אבל זאת אמא שלי. או בחור אומר, מה אני יכול, כאילו... אבל זה לא יפה שאנחנו לא מביאים את הבן שלנו אליהם לשבת. זאת אומרת, או שהם קובעים. אמא שלי לא רוצה שאנחנו נגור בשטחים. זאת אומרת, זה תלוי אנשים תלויים במה שאמא, אבא אומרים. זה אנשים לא בוגרים מספיק. זה לא אומר שהם לא יכולים להתחתן. הם יכולים באיזשהו שלב. אבל מישהו שאתה, אם אתה מתחתן עם מישהו שהוא לא בוגר לגמרי, שהוא תלוי, אז עם אנשים כאלה קשה לחיות. כל הזמן יש מישהו בבית חוץ מכם שקובע לכם כל מיני דברים. מתערב בחינוך, באופן לבוש ועוד 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 ועוד. אדם לפני שהוא מתחתן, הוא צריך להיות ישות בפני עצמה. הוא דמות אוטונומית. וכמובן, הוא אוהב את ההורים שלו, או היא אוהבת את ההורים שלה, מבקרים, באים, קשר, מתקשרים, הכל, הכל, מצוין. רק החלטות אתם מקבלים לבד. בלי השפעה מבחוץ. לא משנה מהי השפעה. ואם בשביל זה צריך, אם אפשר להוריד תמיכה כלכלית של ההורים, עוד יותר טוב. בגלל שהרבה פעמים, יחד עם תמיכה כלכלית, הולכת גם הדעות. למה בעלך ממשיך ללמוד? שילך ללמוד בקצוע. מה הוא ממשיך? יושב בישיבה, הוא כבר בן 40. שילך, יעשה משהו פרודוקטיבי בחיים. אז זה טעות. טעות להיות תלויים ומושפעים מהורים. אז זה מרכיב רביעי שהוא צריכה להיות, או הוא בחור צריך להיות בוגר. אז בבוגרות אחת זה ניתוק, עצמאות בעצם. דבר שני זה עצמאות השקפתית. כלומר, זה לא מישהי שמחפשת את עצמה, או מישהו שמחפש את עצמו. זה טוב לחפש את עצמו, זה טוב, זה מצוין, כזה אדם חושב אולי ככה וככה וככה, הכל מעולה. כן, והמכון מאיר זה מקום לאנשים שמחפשים את עצמם, ואני בתוכם. אבל יש משהו שהוא לא סגור על עצמו. מכירים את הביטוי הזה, לא סגור על עצמו? זאת אומרת, היום הוא במכון מאיר, ומחר הוא יכול פתאום להחליט שהוא רוצה, כן, ויפאסנה. הוא עכשיו הולך לאשרם. והוא עכשיו יוצא כמה שבועיים להיות בגואה. והוא טס להודו. כן, אז כל זה, זה לא. זה כאילו, אנחנו לא באים עכשיו, אומרים לאנשים מה לעשות. אנחנו רק אומרים שלא כדאי להתחתן עם בן אדם בשלב כזה. צריך להיות מישהו שהוא מבין בגדול מה הוא עושה בחיים, מה הוא רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול. עדיין שהוא לא בחר מקצוע, הכל זה בסדר, הכל מצוין. אבל בגדול, בדברים בסיסיים, עיקריים, זה צריך להיות מובן. כן, הוא כבר מיושב בדעתו. ועוד מרכיב של בגרות, זה שאדם מתחייב. כלומר, אפשר לסמוך על מילה שלו. הוא, היא, אמרה משהו, אמר משהו, אפשר לסמוך על זה. כמו שפתאום, כן, הכל בסדר, מתחתנים, זה, ופתאום ברגע האחרון, היא אומרת, זה כל כך מכוער לי עם המטפחת הזאת, זה אני כל כך לא רגילה, וזה, אולי אני אלך בלי כיסוי ראש. אבל מה זאת אומרת? בלי כיסוי ראש, זה נגד הלכה, זה חילול השם, זה, אני לא יכול, אני בחור ישיבה, אני אברך, מה, אשתי תלך בלי כיסוי ראש, אבל סיכמנו, דיברנו, נכון, סיכמנו, אבל זה לא יפה. אני לא יפה ככה. זה מכוער אותי. אז תלכים פאה, תלכים כובע, תלכים משהו, ולא, לא, לא, אני אוהב את השיער שלי. אז לא כדאי להתחתן איתה. זה אי אפשר לסמוך על עליה. וככה זה גם כמובן הפוך. בחור צריך להיות יציב. יציב, הבטיח, אז בבקשה, כן, אז אנחנו מקיימים. מה שסיכמנו, אנחנו נקיים. לפני חתונה, אחרי חתונה, סיכמנו שילדים שלנו ילכו לשם, לגן חבד. אז אנחנו עושים את זה. אנחנו סיכמנו. אבל פה יותר קרוב, פה זה נכון, יותר קרוב, אבל אנחנו סיכמנו. זה המרכיב הרביעי של ה... כן, שוב, נורמלי, אינטראקטיבי, אידיאליסטי, בוגר. מרכיב חמישי, שטוב לכם איתה, עם הבחורה, מרגישים נוח. דבר מאוד סובייקטיבי. פשוט נוח. אתה לא צריך לשחק אף אחד. אתה לא צריך לעשות את עצמך שאתה תלמיד חכם גדול, או שאתה חייל גיבור שם עם הזה וחוזר משדה הקרב, או שאתה ספורטאי גדול, או שאתה כסף יש לך בשפע, אתה נותן. כל משחקים לא טוב. אתה לא צריך לשחק. אתה פשוט אתה, מה שאתה, וזהו, וזה מה יש. אין מתח ביניכם, כאילו, אולי היא נפגעה, אולי היא לא תתקשר, או אני התקשרתי, לא ענתה, אז מה אני עכשיו אעשה? אז הכל מתפרט, שלחתי אסמס, היא לא שלחה אסמס. כל מיני, הכל שטויות. מרגישים נוח, טוב, כיף. מדברים על הכל, שאפשר לדבר על כל נושא, שאין כזה, לא, על זה אנחנו לא נדבר. יש נושא, על זה אנחנו לא מדברים. אני יודע, למה התגרשת? לא. תבטיח לי שאתה לא תחזור לנושא הזה אף פעם בחיים. אנחנו אף פעם לא נדבר למה התגרשתי. אז יש בעיה. אל תתחתנו איתה. מדברים על הכל, כל דבר, כל מה שעולה בדעתכם, כל מה שאתם חושבים, מפריע, חשוד ביניכם, או סתם אתה רוצה לדבר על זה. למשל, לשאול אותה, אם יש אצלם במשפחה מחלות של שעוברות בתורשה, וילדים נולדים עם פיגור. זה לא אומר שהיא לא יכולה להתחתן, או עם בחורה כזאת לא כדאי להתחתן. לא, זה לא אומר, זה בסדר להתחתן עם בחורה שיש סיכוי שיהיו לכם ילדים עם פיגור. זה בסדר. בתנאי שאתה מבין את זה, שאתה בחרת בזה, שאתה החלטת, שקלת, הבנת, ידעת כל האינפורמציה, ועכשיו אתה הולך על זה. זה בסדר גמור, זה מצוין. אבל אם זה פתאום הפתעה, אז זה לא הוגן. צריך להיות הכל, הכל, הכל ברור, הכל על השולחן, אין סודות, אין משהו שאת זה, זה טאבו כזה, כן? על זה לא מדברים. כמובן, תלוי איך מדברים, בטקט, בעדינות, בזה, זה, זה, אבל הכל על השולחן. ודבר אחרון, מתוך מה זה מרגיש נוח, כן? זה שאתם מרגישים שהיא לא מנסה לשנות אתכם. שהיא לא הופכת אותך למשהו אחר, שיש לה בראש איזה דמות, שהיא רוצה שאתה תהיה עכשיו רב, או שאתה תגדל זקן, או שאתה תתחיל לעשות שם משהו, תתחיל לעשות בספורט, או תתחיל לעשות דיאטות, או זה, או ככה, או ככה, או ככה. יש לה תוכניות בשבילכם, והיא בעצם רוצה לעצב ממך דמות, בדרך כלל זה דמות של אבא שלה, כן? אז לא, אתה לא מנסה לשנות אותה, והיא לא מנסה לשנות אותך, אתם לומדים לקבל אחד את השני כמו שאתם, ואתם רואים את זה. כן? כל זה זה מרכיב חמישי. מרגישים נוח איתה, כיף, נוח. ודבר שישי, אחרון, שיש ביניכם סימפתיה, או משיכה בסיסית. היא מוצאת חן ביניכם. טוב, היא כיף, כאילו נוח. טוב. זאת אומרת, עד עכשיו, כל מה שאמרתי, עד סיף שישי, כל זה, זה שכל. הכל בשכל. אין רגשות. בסעיף שישי האחרון יש גם רגש. אתה מרגיש כיף, טוב, יופי. אבל זה לא הפוך, כן? זאת אומרת, יש פירמידה כזאת, פירמידות, אז זה נמצא ביסוד פירמידה. זה לא סי. זה לא דבר העליון ביותר. זה טוב, כיף, יופי. להפך צריך להגיד, לא. זה כן בסי, אבל לא בחשיבות, זה בכמות, כן? אם בפירמידה, זה בשפיץ של פירמידה, זה כן חשוב, זה דובדובן שבקצפת. זה חשוב, אבל זה לא יסוד. זאת אומרת, אם הייתי אומר אפילו בצורה יותר חריפה, יותר, הייתי אומר ככה, אם אתם מרגישים שאתם מאוהבים בה, אז תעשו הפסקה. תעשו חושבים שוב. כי אם אדם שהוא מאוהב, והוא רק עליה חושב, וכל הזמן לב דופק, והוא סופר דקות עד שהוא שוב יראה אותה, והוא כל הזמן משוגע עליה, משוגע, משוגע, אז הוא גם עושה מעשים משוגעים. הוא בוחר לא בצורה צלולה. זאת טעות. ההחלטה, זאת החלטה רצינית. היא גורלית. ולכן צריך לבחור ככה שאתה מסתכל טוב 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 מה שאתה עושה. ואדם שהוא מאוהב, אז הוא בדרך כלל, כן, כמו שיש, מסונבר מאהבה. זה מסנבר אותו. קשה לו לקבל החלטה שקולה. זהו. עכשיו, כל מה שעכשיו דיברנו, אתה יודע, אולי אני יראה לכם עוד פה הרב ציודה אומר, שכחתי להקריא לכם את המקור הזה, מקור 3. תסתכלו, הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, בבואו להגדיר את המנוף החינוכי המחשבי למידת הזהירות, מבחין 3 סוגי אנשים. אידיאליסטים עליונים, בינונים וקצת גסים בטבעם הרוחני. ולכל סוג מהם דרושה צורת ההסברה שונה. זאת אומרת, הרב סיד אומר שרמח"ל גם הבחין שישנם אידיאליסטים עליונים, בינונים וקצת גסים. שהם, אז אידיאליסטים זה דבר משמעותי. טוב. זה אומר שישנם סוגים אנשים של אנשים, ואיך שאתה מסביר להם את דבריהם, את הדברים, שאתה מלמד אותם משהו, זה צריך להיות מותאם לרמה שלהם. לאידיאליסטים עליונים אתה מסביר רעיונות מופשטים, ואנשים גסים, אתה אומר להם, הנה אתה תקבל עכשיו גן עדן, ויהיה לך טוב, ויהיה לך שם ככה. זה יותר דברים גסים. שדיברתי על קודם על האידיאליזם, שבחורה צריכה להיות אידיאליסטית. אז הרב צביודה אומר שמהר"ל אומר, רמח"ל אומר שישנם סוגים שונים של אנשים, והסוג הזה זה אידיאליסט, אדם אידיאליסט עליון, כן? צריך לחפש אנשים אידיאליסטים עליונים. עכשיו, לסיכום, כל מה שדיברנו עד עכשיו, כל זה מתקשר למצווה אחת שיש בתורה, שנקראת ואהבת לרעך כמוך. מה המצווה הזאת, שהיא כל כך לכאורה ידועה, מתבקשת, פשוטה, כולם יודעים ואהבת לרעך כמוך? אומר בספר ויקרא, בפירושו על ספר ויקרא, אומר על זה רמב"ן, שהביטוי הזה, ואהבת לרעך כמוך, זאת הגזמה. ככה הוא אומר, שם במקום, אומר, הפלגה. שלא ייתכן שאדם יאהב את כולם כמו שהוא אוהב את עצמו. ורמב"ן אומר, ורבי עקיבא כבר אמר, שאדם קרוב הוא יותר על עצמו, ואי אפשר לאהוב את כולם כמוך. אז עכשיו לפי רמב"ן יוצא מה? איך אתה עכשיו יכול לקיים את המצווה הזאת? אז מסביר על זה, עונה על השאלה הזאת, עונה רב חיים ויטל. הוא אומר, נכון, את כל אדם אתה לא יכול לאהוב כמוך, אבל את אשתך, כן. ובעלך, כן, אפשר לאהוב כמוך. כלומר, בת זוג שלנו זה מי שהוא אתה יכול לקיים איתו איתה את מצווה הגדולה, מצוות אהבת הרע. ומכל אנשים בעולם, היא היחידה שאתה יכול לקיים את זה במלואו, שאתה אוהב אותה כי הוא זה לא פחות ממך, כמוך. אבל זה קשה. לכן אנחנו, לפני שמתחתנים, אנחנו צריכים לשים לב טוב 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 על כל ששת הסימנים הללו, כי זה לא סימנים של חיפוש מישהו שהוא אגואיסטי, שאני רוצה, וזה גם בסדר, כאילו לרצות להתחתן שמישהי שטובה לך. אבל זה עדיין, כאילו, זה לא סי. הסי זה שאתה מבין שאתה מקיים מצווה. מצווה גדולה, מצווה מאוד חשובה, מאוד נשגבה. ולכן צריך לעשות כל המאמצים שתלויים בנו כדי להיות מסוגלים לאהוב את האדם, לקיים את המצווה הזאת. אז עכשיו, אם ככה, אם ככה, אז אני עכשיו אנסה להסביר לכם בעצם לסיום. אז מה כל המערכת הזאת? הרי לא תמיד אנחנו מוציאים מישהו ולא תמיד זה ככה עובד. אז אני אספר לכם סיפור שקרה לי פעם, לפני הרבה שנים, שלמדתי ממנו עיקרון מאוד מאוד חשוב. וזה סיפור שפעם אני למדתי בישיבה, בבית אל, ומתוך 14 שנות לימודים שלי בישיבה, מאוד מאוד קשה לי היה למצוא חברות הטובה. כל פעם זה לא כל כך הסתדר. זאת אומרת, אני למדתי, היו לי חברות עוד והכל, כן, היה כיף, טוב, אבל זה תמיד היה משהו חסר, תמיד לא בדיוק זה. ולמדתי, יום אחד, פתאום אחד הבחורים בישיבה הציע לי ללמוד, ואמרתי, כן, יופי, למה לא? התחלנו ללמוד ביחד, ניסינו ללמוד, ואני הייתי כבר נשוי, היה לי כבר בן, אולי אפילו גם, כאילו אולי שני ילדים כבר, אני לא זוכר כבר בדיוק באיזה שלב הייתי, אבל משהו כזה ככה מבוסס. התחלנו ללמוד ביחד, ופתאום אני קלטתי שהבחור הזה הוא גאון. הוא חכם מאוד, מבין, עמוק, קולט טוב. למה היה לי קשה ללמוד קודם בישיבה? בגלל שהרבה דברים שהייתי אומר שם, סברות, משהו לומדים בגמרא, נכנסים שם משהו כזה, אני אומר שם את הסברה שלי, והבחור, והחברותה שלי לא תמיד קלט מה שאני אומר, או שאני לא תמיד קלטתי מה שהוא אומר. שהייתי אומר שם איזה חידוש, איזשהו דקדוק כזה, משהו, חידוד, והוא לא קלט, לא התלהב, לא הבין. ואני מרגיש שאני פה גיליתי אמריקה, אני פה מצאתי איזשהו שם, עשיתי תגלית עולמית. והוא, בסדר, כאילו, אז לא, לא. או שהוא אומר משהו, אני לא קולט. בקיצור, זה ככה, התגלגל, התגלגל, לא, לא נהניתי. היה פה ושם, כן, היה לפעמים כן טוב, לפעמים לא טוב, לא כל כך. יום אחד, הבחור הזה שהתחלתי ללמוד איתו, פתאום אני קולט שהוא מבין אותי לגמרי. שהוא מתלהב מכל מיני רעיונות שאני אומר, והוא בעצמו... יש לו שם איזה הסבר שאני אף פעם לא חשבתי ככה. והוא צריך להיות רב הראשי לישראל עם הגאונות שלו, וזה, וככה, וככה. אני התלהבתי ממנו, הוא התלהב ממני. ואחר כך היינו שם הולכים לרב שלנו, מרים, תראה מה זה זה, אומר, וואו, כמה אתם, והכל היה בקיצור. היה מדהים, מדהים. נהניתי ללמוד איתו מאוד. ובסוף השנה, הוא אומר לי, טוב, אנחנו לא ממשיכים שנה הבאה. אמרתי, למה? הוא אומר, כי זה עיקרון שלי כזה בחיים, אני בלימוד. אני כל שנה מחליף חברותה. אמרתי, אבל למה? הוא אומר, כי אני אוהב לראות כל שנה סוג אחר של צורת החשיבה. כל אדם יש לו צורת החשיבה שלו. אז אני רוצה להכיר צורת החשיבה של הרבה אנשים. אמרתי, אבל אולי... אבל טוב לך איתי, נכון, ללמוד, אז למה אתה רוצה לשנות אם טוב לך? אומר, נכון, טוב לי, אבל יש הרבה טוב, יש הרבה סוגים. זה נורא פגע בי והפריע לי, אבל טוב, בסדר, טוב, טוב. ואז... ואז אנחנו ככה נפרדנו, ואני חיפשתי חברות חדשה, ולא מצאתי, וישבתי לבד. והוא, בשנה לאחר מכן, כן, כבר מצא מישהו אחר, לא פלא, הוא היה מאוד פופולרי בישיבה, כולם אוהבו ללמוד איתו וכל. והוא מיד מצא מישהו חדש, והוא יושב ולומד, ואני יושב ככה בישיבה, וכמה ספסלים קדימה ובשמאלה, הם יושבים, והם לומדים, ואני רואה את התנועות שלהם, אותם זה, איך הוא עושה, ככה וככה וככה. זה היה פעם ראשונה בחיים שלי, שאני קניתי במישהו, קנה ממש רומנטית. היה ממש לא יכולתי לסבול את הדבר הזה שהם יושבים שם לומדים ונהנים ואני מתאר לעצמי איך אני זוכר איך אנחנו הבנו וזה ואיך יכול להיות שהבחור הזה שהוא לומד איתו עכשיו מבין כל המעמקים שהוא מגיע וזה בקיצור זה היו לי כל מיני שם מחשבות כאלה בראש ויום אחת חברותה שלו לא הופיעה ללימודים. ואז הוא ככה הסתכל אחורה, ככה בבית מדרש, ראה אותי שאני יושב לבד, ניגש אליי ואומר, אתה רוצה שהיום נלמד, חברותה שלו לא הגיע, אתה רוצה שנלמד היום? אמרתי לו, בסדר, לא אכפת לי. אומר, טוב, יופי, אז בוא נלמד, בוא נתחיל. ושוב אנחנו לומדים, ושוב אני נהנה, והוא נהנה, והוא מבין, ואני מבין, וזה, זה, זה, וואו. נגמר היום, ואומר, תודה רבה, תודה רבה, הוא יבוא, מחר אנחנו נמשיך. אני אמרתי לו, תגיד לי, אתה, כשאתה לומד אותו, הוא גם מבין את הדברים עמוקים וכל זה? הוא אומר, לא, הוא לא כמוך, הוא לא, יש לו משהו אחר. אז מה יש אצלו? הוא אומר, משהו אחר, הוא שונה ממך, ואני לומד איתו סגנון אחר. והוא מבין, והוא מבין אותך? הוא אומר, גם הוא לא מבין אותי מה שאתה היית מבין. אז למה אתה ממשיך איתו? הוא אומר, כי יש לו משהו אחר. אני אומר, אבל תגיד לי, אם טוב לך משהו, למה לחפש עוד? הוא אומר, כי אני רוצה להכיר הרבה סגנונות של צורת החשיבה, צורת הלימוד. הרי לימוד זה אתה נכנס למוח של מישהו, כן? אז זה מעניין אותי לראות סוגים שונים. אומר, ואני רואה שאתה לא מוצא לעצמך חברות. אני אומר, כן, לא, כי אין אף אחד כמוך. אז הוא אומר, נכון, זאת הבעיה שלך, שאתה מחפש מישהו כמוני. אתה מבין, אתה מחפש, אתה משווה את כולם למה שאני הייתי, וזאת טעות שלך. כשאתה יוצר, אתה מתחיל ללמוד חברות, אתה צריך יחד איתו ליצור עולם שלכם, עולם משותף שלכם. כי כל אדם יש לו עולם ומלואו. וכשאתה יחד איתו, אתם ביחד יוצרים משהו פנימי ביניכם, זה כל הכיף שלך. כשאתה נפגש עם חברותות, אתה עושה איתם אודישן. אתם יודעים מה זה אודישן? זה כשלוקחים שחקן לתפקיד מסוים בתיאטרון או בקולנוע, אז במה יושב, ויש שם תפקיד מסוים שם אחד, אז הוא רואה 10 שחקנים לתפקיד הזה. אז מגיע מישהו שם על הבמה או לסט, הוא אומר, לא, 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 לא. טוב, next, 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 עובר על כל 10, ואז אומר שם, מספר 7 הוא מתאים לתפקיד, לוקח אותו, כן? אז זה אודישן. כאילו, אומר, כשאתה נפגש עם חברותה, אתה עושה לו אודישן, האם הוא מתאים לך. אתה צריך במקום זה לא לחפש מי מתאים לך, כי ברגע שאתה מחפש מתאים, אתה לא משתנה, אתה נשאר מה שאתה. אתה רק מחפש מי יתאים אליך. מי שמתאים לך, אז הוא זכה. אבל תנסה ליצור יחד איתו אחדות, בלי לחשוב שיש עוד מישהו, עכשיו, איתו, לגמרי. אתם מצליחים ליצור את העולם פנימי ביניכם? אז יופי, הנה מצאת. וזה, זאת הצעה מאוד עזרה לי, מאוד, מאוד נתנה לי זה. אני אחר כך נפגשתי כאילו עוד כמה חברותות, וראיתי שזה באמת ככה עובד. ואני חושב שבמובן מסוים, ככה צריך לבחור בת זוג. לא לעשות לה אודישן, אלא אתם בודקים האם יש דברים כאלה שהם מונעים מכם אחר כך ליצור את הזוגיות טובה. למשל, שהיא יותר מדי צדיקה. מה זה יותר מדי צדיקה? איך יכול להיות דבר כזה? אתם זוכרים שיצא בת קול כשאמר שאול שהוא ריחם על הגג, אז יצא בת קול ואמרה, אל תהיה צדיק הרבה. צדקות הרבה יותר מדי שאתה זה, זה גם יכול להפריע. כי כמו שאומר, 7 יפול צדיק וקם. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. יש משהו תמיד שאנחנו מבינים שיש איזושהי נקודה ששם היא נורמלית. הוא נורמלי. ודאי שאנחנו רוצים להיות צדיקים במקסימום שלנו, אבל זה לא במקרה יש רק ארבע צדיקים שהם מתו מאתיו של נחש, שזה כלב, ישי, אמרם ובנימין. כל שאר גדולי ישראל, היה להם משהו שהיה צריך לתקן, שהיה אפשר לשנות את זה. אז ככה זה גם בקורה. ככה זה גם בחור. אם זה לגמרי, לגמרי, לגמרי שלם, אז זה חיסרון. כן. למה? כן, נכון, 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 אתה צודק, נכון. אז ששת הדברים הללו, בהם אתה בודק עד כמה יש ביניכם אפשרות לבנות את הקשר הטוב הזה. זה ששת הדברים הללו. וכשאתם בונים, אז תעשו הכל כדי שהיא תישאר איתכם. מצאתם בחורה כזאת, אז דעו לכם שזה אוצר גדול, זה יעלום, זה משהו שצריך לשמור עליו, כי זה נדיר מאוד למצוא מישהו כזה. מצאתם, תחזיקו טוב טוב טוב, כדי שתוכלו אחר כך לבנות בית נאמן בישראל. ועל זה אנחנו נדבר בלי נדר בשיעורים הבאים.